זה הקטע הראשון בפרשת מקץ. הוא בא להסביר את משמעות המילה חנוכה, ומה שאנחנו צריכים, יכולים, ללמוד מהמילה הזאת, מחנוכה, מה הסוד הפנימי, מה גרם לסיפור הזה של הגזרות של היוונים, מה היה הכתרוג של היוונים, ואיך זה פגע בנו, ואיך מתתיהו כהן גדול ובניו בני חשמונאי הביאו את התיקון. בואו נראה איך המוריניים לומד את הדברים. אז דבר ראשון, הוא מביא מתוך דברי הגמרא כמה מילים, תנו רבנן, מהי חנוכה? זאת אומרת, השאלה היא מהי חנוכה, והתשובה של הגמרא אומרת, דתנו רבנן בכ"ה בכסלו, היה הסיפור הזה, כן, כשנכנסו יוונים להיכל וכולי. טוב, לא נאריך בדברים ידועים מאוד. שואל המוריניים, הנה לכאורה, על כורחך שכוונת קושייתו זה לא מה הן הלכות חנוכה, כי על זה הוא לא עונה, נכון? הוא מתחיל לפרט את הסיפור של חנוכה, הוא שואל בעצם על השם חנוכה, למה נקרא הנס הזה בשם חנוכה? ואם ככה שואל המוריניים, ומה תרץ לו על זה? זאת אומרת, בעצם הגמרא שואלת מהי חנוכה, והגמרא מספרת את הסיפור של הנס שהיה שם, אבל לא מסבירה את המילה חנוכה, מה פירוש המילה הזאת חנוכה, למה החג הזה נקרא בשם חנוכה. אך האמת היא, אומר שבאמת התירוץ הוא, שמילת חנוכה הוא חנו חפי. נכון? את העניין הזה בעיקרון, הרן על הריף שם, זה בשבת ט' עמוד ב', מדפי הריף, הוא כותב, יש מי שכתב שלפיכך קראום חנוכה, כלומר חנו בחפי, חנו חפי, ביום חפי בכסלו, זאת אומרת, ולכן תירוץ הגמרא, מהי חנוכה, מה זה החג הזה שנקרא חנוכה, למה הוא נקרא חנוכה, והתשובה היא שבחפי בכסלו, כן, כשנכנסו יוונים להיכל וטימאו כל השמנים, ואז הם חנו ביום הזה של חפי בכסלו, ולכן החג הזה נקרא חנוכה. בא מאוריניים להסביר את העניין הזה יותר בעומק. זאת אומרת, למה חנו חפי מסמל לא רק משהו מקרי שהם חנו ביום חפי, ואם היו חונים ביום חפדלת זה חנוכד, בסדר? אלא יש פה באמת משמעות במילה חנו חפי, ששם עיקר הסיפור, שם באמת הדברים קורים בכתרוג ובתיקון, בקלקול ובתיקון, הכל קורה סביב החפי הזה. המילה הזאת שנקראת חפי, זה נמצא בזוהר הקדוש, אנחנו יודעים שהיא מרמזת לנו, זה נמצא בזוהר בחלק ג' קוף ממחת עמוד א', אמר רבי יצחק, כו חפי, כתרה אסירה הוא. זה הכתר של המלכות, זאת אומרת, זה המידה של המלכות, ויש את זה בהרבה בספרי קבלה, כו זה מלכות. כן, כו אמר בנך יוסף, זה ידוע בשם הריג'ינר, כו אמר בנך, כו אמר, כו, זאת אומרת, השכינה הקדושה אומרת, אמר בנך יוסף סמני אלוקים לכל מצרים. בסדר? כו אמר בנך יוסף סמני אלוקים לכל מצרים. מסביר הריג'ינר שכשאומרים ליעקב אבינו, כו אמר, השכינה הקדושה אומרת, בנך יוסף סמני אלוקים לכל מצרים. כן? סמני אלוקים לכל מצרים. יוסף שם את הקדוש ברוך הוא, גילה את שמו במצרים. טוב, זה באמת עבורת על פרשת השבוע הבא. אבל בגדול המילה הזאת, הכו, זה מסמל על מידת המלכות. עכשיו, כשאנחנו מדברים על מילת המלכות שמסתמלת במילה הזאת שנקראת כו, יש, אומר לנו מוריניים, אומר האמת הוא שמילת חנוכה הוא חנוכה שיש מידה נקראת כו, והיא מידת מלכות. אומר, למה, מה הקשר בין מידת המלכות למילה הזאת שנקראת כו? אומר שהמלך הוא מצווה כו יהיה וכו יהיה. בסדר? עצם האמירה הזאת של ככה יהיה. שימו לב מה מונח בעומק של הדבר הזה. מה זה ככה יהיה? בככה יהיה אני בעצם לוקח מציאות שנמצאת אצלי בראש, או מציאות שראיתי או חוויתי, והיא לא מתגלה כרגע, ואני איכשהו מצווה, בסדר? אומר שככה יהיה. כו יהיה. כמו שיש שם, לא יודע אם לקרוא לזה העולם של האידאות, בסדר? אבל בתפיסה האידיאלית של הדבר, שכרגע עדיין לא מתגלה במציאות, והכו יהיה בעצם, הכו זה תרגום של העולם הגבוה יותר אל העולם הנמוך יותר. בסדר? יש בתוך נפש האדם גם כן כוח כזה, כוח הדמיון, שהוא יכול לקחת רעיון מופשט שנמצא בראש, לתת לו אחרי שהוא עובר מחוכמה לבינה, לדעת, לספירות, בסדר? והוא נהיה פשוט דימוי, בסדר? ממש, בלופרינט, משהו כל כך, אני פשוט רואה את זה חי מול העיניים, למרות שזה עוד לא קרה, ומכוח זה, זה בעצם מתווך בין רעיון מהאזור המופשט שלו, למרות שהוא כבר נבנה והכל, שהוא פשוט לראות אותו מול העיניים, עובר בתלת מימד, בסדר? רואה אותו ממש מול העיניים, ואז אפשר להתחיל לבנות אותו. זה נותן משמעות אחרת לבנייה של הדברים. עכשיו, המידה הזאת, הספירה הזאת, שמתרגמת מעולם גבוה יותר לעולם נמוך יותר, זה בעצם מידת המלכות. לכן מלך, מלך תמיד מולך על משהו שמחוצה לו. אין מלך בלא עם, בסדר? לכן העם, כל הדברים האחרים, אדם לא צריך משהו שמחוץ לו כדי שהוא יתקיים. המלכות אין לה ביטוי, היא לא קיימת בלי שיש משהו מתחתיה. אין מלך בלא עם, בסדר? הוא מלך על מה? אז אפילו המינימום מלוכה שיכול להיות אצל שלמה המלך, שהוא מלך על מקלו, מלך על תרמילו. אבל צריך שיהיה איזשהו מקל ותרמיל שקיימים, שעליהם המלכות מולכת. צריך שיהיה משהו נפרד שעליו המלכות מתגלה. כשהמלכות עצמה היא לא משהו שעומד בפני עצמו, היא בעצם, היא עצמה לת לה מגרמה כלום. ודאי המלכות הקדושה, כן, שתופסת את עצמה באופן של לת לה מגרמה כלום, אם מעצמה אין לה כלום, היא פשוט שיקוף של כל הדברים המאוד גדולים שנמצאים בעולם מעליה, ויש לה את היכולת לתרגם, לדמות, בסדר? לתת פקודה של כמו שנמצא שם, עכשיו יתגלה למטה. אני מקווה שהדברים מספיק ברורים. אבל בסדר, יש מידת כה, זה בעצם מידת המלכות, זה הקיטרה אסירה, זה מלכות פה תורה שבעל פה קרין עלה, זאת אומרת, לוקח משהו מאוד פנימי ומגלה אותו החוצה, מוציא אותו החוצה. הדיבור קיים עד כמה ש... וענית ואמרת, באופן של ענייה, מישהו שאל וענית לו זה בקול, הוא שומע, יש פה משהו ששומע את הקול הזה, זה גם הכוח של דיבור, ולכן יש לך תמיד את הכוח הזה של כה, מידת המלכות. יפה. הדוגמה שהמוריניים אומר לנו פה זה שהמלך הוא מצווה, כה יהיה וכה יהיה, בסדר? האמירה הזאת שכך יהיה, זה מידת המלכות. המידת המלכות הזאת, כמו כן המידה הזו, מידת המלכות, מצווה בכל העולמות ועל ידה מתנהגים כל העולמות. על ידה מתנהגים כל העולמות. טוב, הוא בא לבאר שזה חנוכה. זאת אומרת, מידת המלכות הגיעה אל התיקון שלה. אז כדי להבין מה זאת מידת המלכות שמגיעה לתיקון, אז אמרנו, מידת המלכות זה הביטוי של הדברים בעולם שלמטה. יש עולמות עליונים ויש עולמות תחתונים. עולם התחתון, עולם העשייה, עולם שאנחנו חיים בו, ויש עולם גבוה ממנו. המקשר בין העולם העליון לעולם שלנו זה המלכות. היא מכונה גם השכינה הקדושה, ששוכנת בתוכנו, בחינת שכינה השוכנת בתחתונים. האלוקות מאוד מאוד גדולה, היא גנוזה, היא נעלמת, היא לא מתגלה, אבל דרך השכינה, כן, שהיא בעצם מתווכת, כן, את האור העליון הגדול מאוד והקדוש הזה, לשכון בתוכנו, להיות איתנו, שיתגלה מלכותו, תתגלה מלכותו עלינו, על ידי שאנחנו מתאימים את עצמנו ונותנים למלכותו יתברך לשרות עלינו, להכתיב את המעשים שלנו, את המחשבות, את הדיבורים שלנו, על ידי זה מתגלה מלכותו, בסדר? להיות מרכבה לשכינה. להיות מרכבה לשכינה. רעיון הוא דבר מופשט, אין לו ידיים, אין לו רגליים, אין לו לבוש. הוא לא קיים בעולם מצד עצמו. הוא קיים רק עד כמה שיש אנשים שמאמינים בו, שמאמינים בדבר הזה, שמוכנים להתמסר לדבר הזה, לצאת לרחוב בשבילו. ואז הרעיון הופך להיות מציאות, הוא הופך להיות מה שהוא קיים. בסדר, אני מדבר כרגע אפילו בעולם הכללי, כן, רעיון של צריך חופש לאיטליה, בסדר? שאיטליה צריכה להיות מדינה חופשית. הרעיון שאיטליה צריכה מדינה חופשית קיים עד כמה שאנשים מוכנים לצאת לרחוב ולשלם מחיר בשביל הדבר הזה. אבל עד כמה שזה איכשהו רק ברעיונות, בדיבורים, הרעיון הזה לא באמת קיים, רעיונות לא קיימים. רעיונות קיימים עד כמה שיש לבבות של אנשים שמאמצים את הרעיון הזה ומוכנים לשלם עבור זה מחיר. שם רעיונות מתחילים להתקיים. בני ישראל, עם ישראל, כנסת ישראל, היא גילוי של מלכות השם. עכשיו, היא לא רק גילוי של מלכות השם. הרעיון של מלכות השם מתקיים על מרכבה לשכינה. על זה שאנחנו, בני ישראל, כולנו יחד, שמים את עצמנו להיות הכלי, ה-vehicle, הרכב, בסדר? המרכבה, שעליו, שדרכו, שעל ידי המעשים, עכשיו הדיבורים שלנו, יתגלה בעולם הרעיון הזה, להתוודע ולהיגלות כי הוא מלך על כל הארץ. בסדר? להתוודע שזה ידוע ולהיגלות שזה גלוי כי הוא מלך על כל הארץ. הוא אלוקים, הוא בורא הכל, הוא אלופו של עולם, הכל נכון. אבל מלך על כל הארץ זה תלוי בנו, כשאנחנו מקבלים עלינו את עול מלכותו. בסדר? זה מידת המלכות כמו שהיא באה לידי ביטוי, ולכן מידת המלכות היא זאת שנקראת שכינה. שאלוקותו השוכן בתחתונים נקרא שכינה, ככה לשון של המורינה עם פרשס אחרי, ששוכן בכל דבר, הלשון שלו בפרשס לך לכו. יש בכמה מקומות הוא חוזר על הרעיון הזה, בסדר? כל הדברים מכונים בשם שכינה, דהיינו חיות השם יתברך, השוכן בכל הדברים. ואם הוא עושה הדבר כמו שעושים אנשי המונים, בלי מחשבה ובלי קבלת עול מלכותו יתברך, אז אני מפריד חס ושלום קודשא בריחו משכינתי. אבל יש, וצריכים אנו ישראל, אומר המור עיניים, זה בפרשס דוישים, להמשיך כל הנעל ממדרגות תחתונים ולקרובם לשורשם, ולהמשיך אלוקותו בכל דברים ארציים, ונמצא נעשה כל העולם ומלואו מרכבה לא יתברך, כי הקדוש ברוך הוא מסר הנהגת כל העולמות לישראל, כמו שכתוב, אתם תהיו לי ממלכת כהנים, שתמליכו את מלכותי בכל דבר. בסדר? אז אני לא רוצה עוד ועוד ועוד ציטוטים, אבל במהדורות החדשות הם הביאו למטה השוואות, מקומות נוספים שהוא מסביר את זה. נראה לי שהרעיון ברור. מידת המלכות, בזה שהיא עושה כה, בסדר? ככה, כמו כזה, כך יהיה גם פה למטה, היא מביאה את הרעיון המופשט מהתפיסה העליונה אל תוך המציאות, אל תוך הדברים הארציים. זאת מידת מלכות, בסדר? שהעם מקבל על עצמו את המלך, וזאת שכינה ששורה בתחתונים. לקחת את כל הרעיונות המאוד גדולים ומופשטים מהעולם העליון יותר, ולהוריד אותם למטה, לחבר אותם למציאות פה ארצית בעולם הזה. זה הכוח של שכינה הקדושה, מידת המלכות, מה שמכונה כה. מי בעצם עושה את העבודה הזאת? לגלות את כבוד השם יתברך בעולם, להגיע לחנוכה, בסדר? שכה, המידת המלכות, חפי, יש לה חניה בעולם, יש לה תיקון, יש לה מקום שיכולה להיות בעולם. חנוכה זה אומר, מידת המלכות שכנה בעולם, היה לה מקום לנוח. עד אז היה ולא מצאה הינה מנוח לכף רגלה, היא לא מוצאת איפה להיות בעולם. היה תאבות הקדושים, בנו. עשו, היו, מרכבה לשכינה, עשו מקום לקדוש ברוך הוא בעולם, ופה בסיפור של חנוכה, הגיע מצב של חנוכה, היה מקום לחפי, מידת המלכות, לשכינה לשרות בעולם, לחנות בעולם. ומפני זה, מי הם אלה שעושים את העבודה הזאת? מפני זה הצדיקים, העולמות מתנהגים במידת המלכות, והצדיקים שהם מתקנים את מידת המלכות, הם מגלים אלוקותו יתברך, בתוך המציאות, כן, במה שקורה בעולם, יש בכוחם למשול בכל העולמות. אומר, למה לצדיקים יש באמת את הכוח הזה של למשול בעולמות, כמו שכתוב בחז"ל, והוא מביא את זה עוד רגע? מפני שיש בתוכם עמידה, מלכות של הבורא יתברך. בסדר? וכמאמר רבותינו זיכרונם לברכה, הגמרא במועד קטן ט"ז עמוד ב', על פסוק צדיק מושל ביראת אלוקים, זה פסוק בשמואל בשירה של דוד המלך, דורשים חז"ל, ומי מושל בי? צדיק מושל ביראת אלוקים. מי מושל בי? צדיק. שהקדוש ברוך הוא גוזר גזרה וצדיק מבטלה. והקשה בזוהר הקדוש, שואל הזוהר בחלק א' ממאה עמוד ב', איך ייתכן שצדיקים מבטלים את הגזרות של הקדוש ברוך הוא, וכי צדיק כתרוג דמוריו? מה, הצדיק הוא בעל פלוקטה, הוא חולק? כביכול, חס ושלום, על הקדוש ברוך הוא? אז מה זה שהקדוש ברוך הוא גוזר והם מבטלים? הם רבים איתו? אך האמת הוא, כן, אך האמת הוא אומר המור עיניים, שזה לא שהם באים בכוח עצמם והם פשוט, כאילו, כמו שזה נשמע, קטרוג דמורי, נלחמים הקדוש ברוך הוא. רק הם מתקנים את מידת המלכות. וכשמידת המלכות מתוקנת, הגזרה מעצמה מתבטלת, שהקדוש ברוך הוא בעצמו מבטלן, וכמבואר אצלנו כמה פעמים מזה, בפרשת האזינו, ובליקוטים על בעלו יסחו, ובפינחוס, ובסמך לי ועל אובויס, רבי מאיר רוימר, כמה וכמה פעמים שהוא חוזר על הרעיון הזה, שזה לא צדיקאי, כתרוג דמורי אינו, אבל במה מושל הצדיק? ביראת אלוקים. מה זה יראת אלוקים? מידת המלכות, שהיא זאת שמכונה גם יראה, כן, קו רומז על יראה, זה גם נמצא בישמח לייב על שבס, על הדיבור האסריק שנכנסו יוונים, שהוא כותב שקו רומז על יראה, אבל זה תמיד יראת אלוקים, ומלכותו בכל משלה, והצדיק מתדבק ומתייחד עם השם יתברך, על ידי זה הוא מושל בכל העולמות, במידת מלכותו יתברך, אשר בכל משלה. אז זה כוח באמת שיש לצדיק, על ידי זה שהוא דבק בקדוש ברוך הוא, מתקן את מידת המלכות, מקבל על עצמו את מלכות השם יתברך בשלמות, מביא את השכינה להיות בעולם, וממילא הקדוש ברוך הוא בעצמו מבטל את הדינים ומתקן את המציאות הזאת. מי בעצם עושה פה את העבודה? מגדיר המור עיניים שזה הצדיקים, נכון? הצדיקים שהם בעצם השלמות של מידת היסוד, היסוד צדיק, אז הם מקשרים בכוח העבודה שלהם את מידת המלכות, מאירים את מידת המלכות, וממילא יש להם את היכולת, את מה שנקרא כוח וממשלה על מידת המלכות, הם ממשיכים אור אל המלכות, וממילא המלכות של הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם בצורה של מתוקה יותר, שממילא הדינים מתבטלים. יש בפרשת לך לך, המרינאי מסביר את הנפש אשר עשו בחרן, שאי אפשר לתקן את מידת המלכות ולבוא למידת המלכות בלי לתקן תחילה את מידת היסוד. בספר זרע קודש, בחנוכה, ליל ה', דיבור המתחיל אמור חזל, הוא מבאר שקליפת יוון הוא כנגד מידת היסוד. עכשיו, בלשון של הזרע קודש, של הרופשיצר, הוא כותב, והנה, קליפת מלכות יוון היה בקליפה כנגד מידת יוסף, כמו שכתוב בספר מגלה המוקויס, שמלך יוון, המילים, מלך יוון, גימטריה יוסף, אנטיוכוס, בלי וב שנייה, אנטיוכס, כן? זה גם כן, גימטריה יוסף, גימטריה מלך יוון, גימטריה יוסף, אומר וגם הוא מראה, הרופשיצר, שיוון במילוי יוד, וב, כן, יוד וב דלת, וב יוד וב, נון, נון וב נון, עם הכולל האותיות, גימטריה גם כן יוסף. זאת אומרת, יוון גימטריה יוסף בכמה וכמה אופנים. ולכן, הוא אומר, זה רק הוידש, אומר הרופשיצר, גזרו היוונים לבטל את המילה שהוא בחינת יוסף. גם גזרו על בנות ישראל שכל בתולה ניסית תיבעל לספסר תחילה. כי רצו להגביר קליפת ערוות הארץ. היפוך יוסף שגדר את עצמו מן הערווה ועמד בניסיון הגם שהיה במצרים ערוות הארץ, שהיו כולם שטופי זימה. ועל ידי זה יוסף המשיך ממקור הנעלם, אבל היוונים נעמדים ומוחקים מעם ישראל את קדושת היסוד, וכוונתם לבטל את המשכת האורות ממקור הנעלם על ידי מידת יסוד יוסף הקדוש, כי הם היו בקליפה נגד המידה הזאת. עכשיו תחשבו מה קורה. ברגע שהיסוד פגום, אי אפשר כבר לבוא אל המלכות. בסדר? אין צדיקים. אין צדיק, אין המשכה אל המלכות. המלכות מתקלקלת ואז יש גזרות ודינים. ואז המידה הזאת, הקדושה של מידת המלכות, חפי, אין לה איפה לחנות. המצב בעולם מקולקל ואין תיקון למידה הזאת, למידת כה. אבל מה קורה כשבאים עכשיו הצדיקים? והם לא כתרו גדמורי, כן? הם לא נלחמים נגד הקדוש ברוך הוא, אלא הם פשוט מתקנים את הדברים מהשורש, הם מתקנים את צינורות השפע, מתחברים למידת היסוד, למידה של זאת עשו וחיו את האלוקים אני ירא, כמו שהרחנו בזה בפרשת ויחי מכתבי אדמורי בלז, את הכוח הזה של להיות תפוס במידת חי, במידת היסוד, בחי פרקין, בהמשכה הגדולה הזאת על ידי גדר יראה, יראת שמיים, ואז נמשך אור גדול אל המלכות, וממילא נתקנים כל הצרות וכל הדברים הבעייתיים שהיו פה. עכשיו, הדבר הזה, כן, הוא מסביר המרינאים איך זה עובד. אומר כי, למה על ידי הצדיקים נחשב שהקדוש ברוך הוא בעצמו מבטל את הגזרה? אומר כי, בכל צרתם לא צר, נכון? כפסוק בישעיהו י' ג' ת', בכל צרתם לא צר. ואומר בכל צרתם לא צר, זה לא למד א' ולא למד ו', קריאו כתיב, אבל לא צר, זה גם לא צרה כי, בגלל שלא צר, בגלל שהקדוש ברוך הוא חלק מזה, אבל יש פה גם מה שנקרא, והוא בסוד גלות השכינה. הצר שבני ישראל סובלים, זה נחשב גלות לשכינה הקדושה. מה הביאור בזה? מסביר המרינאים שמידת מלכות הנ"ל נקרא שכינה. למה היא נקראת שכינה? המילה הזאת שכינה מפני ששוכנת בכל מקום. בכל מקום הכוונה, גם במדרגות הנמוכות ביותר, גם שם השכינה הקדושה מתגלה. והיא נקראת גם כן כנסת ישראל, שהיא כונסת בתוכה כל ישראל, אני מקבצת את כל ישראל, השכינה, כנסת ישראל, זה הקיבוץ של עם ישראל כולו יחד, שכולם נלקחו ממידה זו, השורש של כל בני ישראל הוא במידת המלכות הזאת, וכמאמר רבותינו זיכרונם לברכה, כל ישראל בני מלכים. למה כל ישראל בני מלכים? כי הם קשורים תמיד, כולם, כל אחד מישראל, קשור למידת המלכות הזאת. התפקיד שלנו בעולם, כשנבחרנו להיות בני ישראל, נבחרנו להיות הכלי שיהיה בעולם מרכבה לשכינה. אנחנו נרכבנו להיות כן, נוצרנו, כן, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו, להיות גילוי של כבוד שמיים בעולם, לגלות את האחדות של הקדוש ברוך הוא בכל העולם. על ידי שאנחנו נעשה עבודה פנימית ונגלה את האחדות שבנו, לא שמסביר המהר"ל בנר מצווה די בהתחלה, כן, על ידי שנגלה את הזו יצרתי לי, זו בגימטריה 13, שיש בעם ישראל 13 שבטים סך הכל עם לוי ומנשה ואפרים, ועל ידי שנגלה את העם זו יצרתי לי, כמה שהאדם מכיר באתה אחד ושמך, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, כך הוא מגלה את האתה אחד ושמך אחד. ועל ידי זה שאנחנו נעשה את העבודה לגלות את האחדות של הקדוש ברוך הוא בבני ישראל, את האחדות של בני ישראל, כך נגלה את אחדות השם בתוך העולם, ולכן כל ישראל בני מלכים, זה העבודה שלנו. יש בליקוטים לשון של המריניים שהוא כותב שבישראל כנוס הכל, הכל נמצא, כל התענוגים. על ידי שמביאים הקדוש ברוך הוא לשכון בדיבור השוכן בם, ונמצא הקדוש ברוך הוא שורה בישראל, ואז מתקרבים הכל אל הקדוש ברוך הוא. כל העולמות, אפילו מה שבסוף המדרגות הנקרא עקב, כולם מקושרים בבורא יתברך שמו, כולם מקושרים על ידי העבודה של בני ישראל. ספציפית זה בני ישראל הצדיקים, וזה נעשה על ידי הצדיק שהוא נקרא כל, שהוא כולל הכל ומייחד הכל, כמו שכתוב, כי חויל בשמיים ובאורץ, נכון, כי חויל בשמיים ובאורץ זה מידת היסוד, נכון, חושם הגדולה זה החסד והגבורה והתפארת והנצח וההוד, כי חויל בשמיים ובארץ זה מידת היסוד, דאוכיד בשמיו וארו, שאחוז בשמיים ובארץ, וזה האדם שמקשר את השמיים ואת הארץ, דאוכיד בשמיו וארו, לחושם הממלוכו והמסנסי לחויל הרויש, וזה כבר מידת המלכות. מה מביא, כן, מהגדולה, גבורה, תפארת, נצח, הוד, אל המקום של לכו השם הממלוכו, הכיחויל בשמיים ובאורץ, העבודה הזאת של הצדיק, שנקרא כיחויל בשמיים ובאורץ, דאוכיד בשמיו וארו, והמריניים שם בליקוטים, כותב, בדיבור אסכן וישרוין ארץ, כותב על דרך שאמר מוירי זיכרונו לברוכו, על מה שמייבי בגמורה, מוירי זיכרונו לברוכו יכול להיות המריניים, אבל נראה לי שזה המגיד, המגיד מזריץ' אומר, על מה שמביא בגמרה, המריניים מביא, זה, הוא היה אצל הבעל שם טוב, הוא מביא את הבעל שם טוב, בדרך כלל את הבעל שם טוב הוא מביא בשמו, רק פעמיים הוא כותב מוירי על הבעל שם טוב, אבל אומרים שזה בגלל פעמיים שהוא היה אצלו, אבל כאן זה כנראה המגיד. אבל הוא אומר על מה שמביא בגמרא, עמוד אחד יש מהארץ ועד לרקיע, וזה צדיק. אז מסביר המוירי זל, כן? מסביר המגיד, רוצה לו, אמר, עמוד אחד שהוא הצדיק, מקשר הכל, זה עמוד אחד שיש מהארץ ועד לרקיע וזו צדיק, מקשר הכל ומתקרב מהארץ עד שמי רומה רוכניס הנקרא רקיע, וזהו דאוכיד בשמיו וארו, שמקשר ומייחד הכל ארציות ושמי מיות, וזה העבודה של צדיק. העבודה של צדיק זה להיות סולם מוצב ארצה מצד אחד, וראשו מגיע השמיימה, לא לאבד. לא לאבד את הקישור הזה, כי העבודה שלו זה לקשר שמיים וארץ, לחיות בעולם, לחוות את העולם, לראות את העולם, ובתוך העולם לגלות את אותה אחדות השם, את אותה אחדותיות, בסדר? לראות איך שכל הפרטים השונים והמסתעפים בעולם הם בעצם, בעצם נקודה אחת של השם אחד ושמוי אחד, שעושה הכל, שמנהל הכל, ולכן הכל זה הטוי והמייטי, ואין פה די או נועם, אז באים הוא יהיה השם אחד ושמוי אחד, אז יגידו על הכל הטוי והמייטי, כמו שהגמור בפסוכים דפנון אומרת, ואז זה העבודה של הצדיק, לחיות כבר היום, בתודעה פנימית כזאת, ונראות בתוך המציאות של העולם, את הקשיים, שמבורכים על הטוי בו, כך, מבורכים על הרו, ולראות עכשיו, כדי שבורך הוא מנהל את העולם כל הזמן, אין פירוד בעולם. אין פיצולים ואין עבודה זרה. יש רק הקדוש ברוך הוא, יש השם אחד ושמו אחד, וזה לאחד שמיים וארץ. המריניים מסביר את העניין הזה במשל. אומר מלך שולח חיל, בסדר, צבא שלם, לכבוש מדינה, ואז הוא בחינת מלך. והם בני חיל לעבוד ולשמור ולכבוש המורדים. ובשובה מהמלחמה וכבשוהו. אז עושה המלך משתה גדול ותענוג ומתקרב עמהם, ונעשה עמהם אחדות ממש, מפני שהם תרחו לעבודת המלך, וכל כוונתם היה לשם בחינת המלכות להמליכו, ובכל אחד ואחד היה ליבם לב המלך, על כן מתקרב איתם כי אז הם אחדות. בסדר? הוא אומר, בהתחלה הם עושים עבודה קשה, נמצאים בשדה הקרב, נמצאים שם מול מורדים, וצריך לעבוד ולשמור ולכבוש המורדים. ושם לא רואים את החיבור שלהם למלך. הם מתאמצים מאוד להיות במצב שהם לא חושבים על המלך, הם נלחמים בשביל המלך, אבל הוא לא נמצא איתם בגלוי בזמן הזה. רק אחר כך כשהם חוזרים מהמלחמה, ואז יושבים למשתה גדול ותענוג, אז הוא מתקרב אליהם ונעשה עמהם אחדות ממש. זה בעצם מה שקורה גם עם הצדיקים, בחינה היא גם כן דוגמה זו, כשישראל מתטהרים ומזכחים ומסירים משיגים וכובשים הכל אל תחת יד המלך. הם עושים עבודה מאוד מאוד גדולה כשיש פה להיטהר, כי יש פה גם טומאה בעולם, וצריך להיטהר מהטומאה הזאת, וצריך להזדכך מכל מיני לכלוכים שיש פה, ומסירים את השיגים מתוך הזהב, וזה תהליך לא קל בכלל, הסרת השיגים הזאת, כן? זה כבשן, זה קור הברזל, עד שמצליחים לצאת ולהסיר את השיגים, אבל תוך כדי תהליך מאוד לא פשוט ומאמץ גדול, כובשים הכל אל תחת יד המלך, ואז מה מגיע? מתייחד הכל, מתגלה באמת המלכות של הקדוש ברוך הוא על כל העולם. אז נגיד הטוב והמטיב בשם ומלכות על כל דבר, יתגלה שם הוויה בכל העולם כולו. והם המתייחדים עם המלך מלכו של עולם כאמור למעלה, ונעשה הכל בחינת מלך, כמבואר במשל, שהרי המלך הגיע לו המלוכה מצד העם כאמור. ודי במקום גבוה להמשיל לסבר האוזן. אומר, דברים מאוד עמוקים, אבל חז"ל אומרים לנו את זה, וכתוב בפסוקים, על ישראל גאוותו ועוזו בשחקים. בסדר? הקדוש ברוך הוא מתגלה הגאווה שלו, מתגלה הכוח והיופי של הקדוש ברוך הוא על ידי בני ישראל. יש פה באמת עבודה מאוד גדולה שיש לנו בחיים, וזה בעצם להיות חלק מהמלך, הצדיק, וכל אחד מאיתנו הוא צדיק, וכל אחד מאיתנו צריך להיות צדיק, נמצא בעולם. יש פה סיגים, יש פה לכלוכים, יש פה טומאות, יש פה המון דברים שמנוגדים אל הקדושה. ולעשות עבודה, להילחם, לכבוש המורדים, לשמור, לגדור, ולטהר את עצמנו. ועל ידי זה הליבם לב המלך, הלב קשור אל המלך תמיד. וכשהלב קשור אל המלך, מה קורה אז? עבד מלך, מלך. עבד מלך, מלך. אני נהיה שתיק מלך, אני נהיה אחוז באמת במלך. זה לא מתגלה עדיין, זה יתגלה רק במסיבה הגדולה שתקרה אחר כך, במסיבת לוויתן שתהיה, אז יתגלה באמת האחדות הנפלאה הזאת. אבל בעצם זה קורה, בהתגברויות היומיומיות, כשאני ממליך את הקדוש ברוך הוא על המחשבה שלי, כשאני ממליך את הקדוש ברוך הוא על הדיבור שלי, כשאני ממליך את הקדוש ברוך הוא על המעשים שלי. נכין בני היום לפניו כיסא, אז יאמיר זבח והזובח, עוקד והנעקד והמזבח. להכין בני היום לפניו כיסא, להכין כיסא לקדוש ברוך הוא, מרכבה לשכינה, מקום שבו הקדוש ברוך הוא יכול להיות בעולם, למלוך בעולם. איפה הכיסא הזה? בעיניים שלנו, באוזניים שלנו, בלב שלנו, בידיים, ברגליים שלנו. אנחנו נותנים את עצמנו לקדוש ברוך הוא. בעולם מבולבל, בעולם מעורפל, בעולם חשוך כל כך, לבנות מקום, לבנות בית לשם יתברך. ואז כשאדם מבטל את עצמו לשם יתברך, עבד מלך מלך, הוא מתבטל ומתאחד. היה אליעזר, הוא היה במצב פחות טוב, נכון? הוא היה ארור. אי אפשר, אין ארור מדבק בברוך. אבל כשהוא מבטל את עצמו לאברהם אבינו, והולך לקחת, למרות שזה פחות נעים לו, מבטל את עצמו לגמרי, הוא מגיע למצב של בוא ברוך השם למה תעמוד בחוץ. הוא מתאחד עם ברוך השם, הוא מתאחד עם אברהם אבינו על ידי ההתבטלות עליו. וכך גם אנחנו מבטלים את עצמנו לקדוש ברוך הוא, וביטול הוא מאוד מעשי, פשוט ללכת, לעשות את הדרך הזאת, לפעמים מתוך הבנה ולפעמים מתוך חוסר הבנה, אבל פשוט לתת לקדוש ברוך הוא לנהל אותי, לנהל את הראש שלי, את המחשבות שלי, את הדיבורים שלי, את המעשים שלי, את כל מה שקשור להתבטל על השם יתברך במעשים. ועל ידי הביטול הזה במעשים הוא מתאחד ברמה כזאת של כי אז הם אחדות, ליבם לב המלך מתקרב איתם בתענוג מאוד מאוד גדול. זאת העבודה של הצדיקים, ולכן כל ישראל הם בני מלכים. בסדר? כל ישראל הם בני מלכים, וממילא, היות שמידת המלכות, שכינה, כנסת ישראל, כל הצרות, כן, אנחנו באמצע להסביר פה את העניין של גלות השכינה, כל הצרות שיש לישראל רחמנה לצלן, כן, הוא בסוד נפילת השכינה כביכול, שהיא מידת מלכות הנ"ל. בסדר, המלכות של הקדוש ברוך הוא בעולם נופלת כשבני ישראל נופלים. כי המלכות הגדולה, הקדושה, הנפלאה של הקדוש ברוך הוא צריכה את בני ישראל פה בעולם נמצאים כדי שהיא תתגלה, כדי שתהיה מלכות. אבל ברגע שבני ישראל נופלים, בני ישראל נמצאים במצב של צרה, במצב של מצוקה, השכינה נמצאת בגלות, בכל צרתם לא צר, כי מלכות השם לא מתגלה בעולם כשבני ישראל בנפילה. כמו שכתוב, צור ילדך תשי. צור ילדך תשי, שם בשירת האזינו, דורשים חזל במדרש רבה, צור ילדך תשי, התשתם כוחו של יוצר. ואיך הרבה זה כתוב? בזמן שאין עושים רצונו של הקדוש ברוך הוא, כביכול מתישין כוח גדול של מעלן. למה? כי גם השכינה כביכול מותשת ונופלת, על ידי שרחמנא ליצלן בני ישראל לא נמצאים במצב טוב, במצב גבוה, אז גם מצב הגילוי מלכותו יתברך בעולם, השכינה גם היא נופלת. הדבר הזה, עצם זה שזה קורה בצורה כזאת, זה הבטחה מאוד גדולה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לבני ישראל. זה נמצא בבייס הלוי, על הפסוקים של אנוכי ארי דמך מצרים, ואנוכי העלכו גם עולוי. על הדבר הזה אומר, זאת ההבטחה הגדולה ביותר מכל ההבטחות שבני ישראל קיבלו. בסדר, ההבטחה הזאת ליעקב אבינו. הקדוש ברוך הוא הבטיח, כבודו יתברך, יתגלה על כל מעשיו. בשביל זה נברא העולם וזה יקרה. אין מציאות בעולם שזה לא יקרה. הקדוש ברוך הוא הבטיח ליעקב אבינו כשהוא יורד במצרים, שהוא קשר את גורלו בגורלנו. הוא קשר את גורלו בגורלנו. עד כמה שכבודם של ישראל יתגלה, כבודו יתברך יתגלה. ועד כמה שכבודם של ישראל לא יתגלה, גם כבודו יתברך לא יתגלה. זה דבר שהוא כואב מאוד מצד אחד, כי זה גורם לגלות השכינה. זה גורם שבכל צרתם לא צר. זה גורם לצור ילדך תשי, לדבר המאוד כואב הזה של השם ישמור, הורדנו, כן, אומרים את זה בוידוי, כן, מי שאומר, בענינו של הרשע של השבובים, עד שהורדנו, רחמנא ליצלן, יש שם פירוט, כן, בדיוק כך הורדנו, למטה, 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 את מלכות השם בצורה מאוד מאוד כואבת. אבל יש לנו נחמה גדולה בתוך הכאב הגדול הזה, כי זה אומר שיהיה מה שיהיה, יעבור מה שיעבור. בני ישראל יחזרו לגדולתם ולגאולתם, כי הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו גם במצב הזה. כואב לנו שהוא נמצא איתנו, אבל זה כל כך מנחם שאחרי הכל הוא נמצא איתנו. כי זה אומר שיום יבוא לנטוע שמיים ולסעוד ארץ, ולמור לציון עמי אתה. יבוא היום שבו יתגלה להיות לכם לאלוקים, אני השם אלוקיכם בשלמות. יבוא יום שזה יקרה וזה מחויב לקרות, ואין מציאות בעולם שזה לא יקרה. הדבר הזה הוא בעצם חלק מהרעיון שהקדוש ברוך הוא בחר בנו להיות מרכבה לשכינה. אנחנו, כנסת ישראל, בסדר? השכינה הקדושה שורה עלינו, ומידת המלכות של הקדוש ברוך הוא, שצריך שיהיה עם בעולם כשיקבל את המלכות, אנחנו נבחרנו להיות העם הזה, והתפקיד שלנו זה להיות צדיקים. ולחיות עם מידת היסוד, לחיות עם להמליך את הקדוש ברוך הוא על הרמח איברים ושסה הגידים שלנו, ובזה תתגלה כבוד השם בעולם בשלמות. והצדיקים על ידי מעשיהם הטובים מעלים כביכול השכינה, כמו שכתוב, תנו עוז לאלוקים, תנו עוז לאלוקים, נותנים כוח לקדוש ברוך הוא ודורשים חזל, כן, זה שם באיחורה, שישראל עושים רצונו של מקום, מוסיפים כוח בפמליה של מעלה. מוסיפים כוח בפמליה של מעלה, אומר מה זה פמליה של מעלה? מגדיר המאיר עיניים, שהמידה הנ"ל, עמידת המלכות, נקראת פמליה של מעלה, היא נקראת בין שאר השמות, גם את השם הזה פמליה של מעלה, שכונסת בתוכה כל המידות העליונות שכולם משפיעים בתוכה. בסדר? אז זאת אומרת, דיברנו על זה כבר מקודם, הרעיון של המלכות זה אלת לה מגרמה כלום, היא בעצם לוקחת את כל העולם העליון יותר ומשקפת אותו למטה, בצורה הזאת של דמיון, בצורה הזאת של קוהייק, כן, לחבר את העולמות, והדבר הזה, המידה הזאת, בני ישראל בעצם נותנים כוח בפמליה של מעלה. יש בלשון במריניים, בפרשת פקודי, שאומר שדרך משל המלך, אם יש לו בנים משכילים, חכמים, שיכולים להנהיג את מלכותו, שיכול לתת להם לנהל, יש לו למלך נחת יותר מאילו הוא מנהיג בעצמו. בסדר? מי שמכיר את סיפורי מייסה של רב נחמן, יש שם במייסה 107 בטלרס, מתחיל עם הרעיון הזה שהמלך כל כך שמח שהוא נותן, הוא עושה בל, הוא עושה משתה גדול, כשהוא מעביר את המלוכה לבנו בחייו. אומר המריניים, ואנו נקראים בנים למקום, וזהו אין טובה בעל העולם, אלא בשביל ישראל. היינו שעושים שביל להוריד השפע למטה, וזהו תנו איזה אליקים, ישראל מוסיפים כוח בפמליה של מעלה, זה בתחילת פרשת פקודי, הרעיון הזה במויר עיניים. בכל אופן, מה קורה? ברגע שזה תלוי בבני ישראל, אבל כשמידת עם ישראל עושים את העבודה כמו שצריך, כשמידת מלכוס נתעלית, מתעלה השכינה מהנפילה שלה, ואת נתבטלו כל הגזרות וכל הדינים. בסדר? ולכן זה נחשב שהצדיק מבטל את הגזרה. וזה נחשב שלא הצדיק מבטל, הקדוש ברוך הוא בעצמו מבטל, כי זה האופן של הביטול, שהוא מעלה את השכינה מנפילתה, וממילא מתבטלים כל הגזרות. וזה עוד פעם על ידי הנקודה הזאת שאדם מקבל על עצמו את הקדוש ברוך הוא למלך. יש במוריניים, בליקוטים, על ונוסה נסקטורי, זאת אומרת שקטורת זה לשון קשר. אומר, מה זה קשר? לקשור את העולמות כולם יחד. כן, על ידי שהוא מקשר את כל העולמות הקדוש ברוך הוא, הוא מקשר את עצמו, והוא ממליך קודשו בריחו על כל איבור עם דילי. הוא ממליך את הקדוש ברוך הוא על כל האיברים שלו, כמו שכתוב בזוהר, די כל איבור דלשלת בשכינתה, השם ישמור. אז הוא ממליך את הקדוש ברוך הוא על כל איבר ואיבר שלו, כל איבר ואיבר שלי, הקדוש ברוך הוא המלך של האיבר הזה. ואז כל האיברים נעשים מרכוב אוי לו מסבורך בסוד ומלכוסוי בקויל מושו, לא? כי מביא שלמות למעלה כיוון שימליך על עצמו, ונקרא בני מלוכים, ועל ידי הבחינה של מלכות מתנהגים כולם על ידה, כמו שכל סוף מלכוס ומלכוס כל אילומים, נמצא כל שלמות העולמות כולם הוא המלכוס, ואי הוא שלימו דקול הוא. בסדר? אז הרעיון הזה שאומר אמר עיניים. טוב, ממשיך עכשיו אמר עיניים ומסביר מה הסיפור של חנוכה. אומר ונוידה שהעולם נברא בשביל התוירו ובשביל ישראל. נכון? ברישיס, בשביל התוירו שנקרא ישראל, בשביל ישראל שנקרא רישיס. ותכלית כל הבריאה היה בגין די אשתמוידו לי. נכון, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, נכון, בגין וכתוב, בסדר, שיהיו מכירים אס השם יסבורך, די אשתמוידו, שיקירו אותו, שיקירו את הקדוש ברוך הוא. אך באמצעות מה יכולים להגיע להכיר אותו יתברך? אי אפשר. כן, אין דרך להכיר אותו יתברך, הוא למעלה מהשגתנו. כי אם, אומר, הדרך היחידה שבה אנחנו יכולים להכיר את השם יתברך, על ידי הידבק במידותיו יתברך, כמאמר רבי עוסיינו זיכרונו לברוכו, מהו רך ומפאתו רך ומהו גומל חסדים, אף אתה גומל חסדים, ועל ידי זה יכולים לבוא אליו יתברך. זה הדרך היחידה בה אדם יכול להכיר את השם יתברך, בגין די אשתמוידו לי, שזה התכלית של הכל. בשביל התוירו, בשביל ישראל, בגין די אשתמוידו לי, אבל שיהיו מכירים, כל מה שבורו בו אילום אלוי, בורו אלו לכבוידוי, אומר האמר עיניים פרשת קדושים, בגין די אשתמוידו לי להכיר גדולתו יתברך שמו. אז כל דבר בעולם מגלה את גדולתו של הקדוש ברוך הוא, בגין די אשתמוידו לי להכיר מלכותו, להכיר אמונתו. עכשיו, איך הדבר הזה עובד? אז אומר האמר עיניים פרשת חיי סורו, אומר שבגין די אשתמוידו לי התגלות מידותיו יתברך. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, וכמו שכתוב בתחילת עץ חיים, כל הסיפור הזה של הבריאה זה ליקורי רחום, ליקורי חנון, ליקורי ערך הפיים. אבל על מה יתקרי רחום וחנון ערך הפיים ורב חסד? לכן הוא צריך לברוא את העולם, שיהיה לו על מה לרחם. וכן שאר המידות, אומר אמר עיניים פרשת חיי סורו, שאי אפשר זה להיעשות ולא יסרו סדה לסעתה, וכל שיח חסדה יתרם יהיה בארץ ועוד אום עין לעבד לסעדום, אומר רשי, לפי שאדם עין ואין מכיר בטובתם של גשמים, וכשבאדם וידע שהם צורך לעולם, יתפלל עליהם וירדו. כי אי אפשר בלא יסרו סדה לסעתה, רק הדרך שבה מתגלה מידותיו של הקדוש ברוך הוא, כשאנחנו הולכים בדרכיו, מהו רחום, אפאתו רחום. מהו חנון, אפאתו חנון, מהו ערך אפיים, אפאתו ערך אפיים. כי אנו מביאים ומעוררים תשוקה בו יסבורך, שינהיג העולם על ידי מידו יסוב יסבורך רחום וחנון. בסדר? כך לשון המאיר עיניים פרשת חיי סורו. יש פה רעיון מאוד עמוק, אגב, זה נמצא הרבה פעמים בספר מאיר עיניים, הרעיון הזה, שיש לנו תפקיד בעולם לגלות את הרחום וחנון. דיברנו על זה כבר כמה פעמים, כן, עיניים על הכדור, אתה מדבר, אתה פועל עם תלמידים שלך, עם הילדים שלך, עם עצמך, כל דבר בעולם. יש לנו מטרה שבשבילה הקדוש ברוך הוא שם אותנו פה, לגלות רחום וחנון, וכל מחשבה, דיבור ומעשה צריכים לגלות יותר ממקודם כמה הקדוש ברוך הוא ערך אפיים, כמה הקדוש ברוך הוא רחום וכמה הקדוש ברוך הוא חנון. זה הסיפור של הבריאה. ובפרט, בפרט, בפרט לימוד התורה. כשאדם לומד תורה. איך מגיעים לזה? אומר לנו אמר עיניים, על ידי שאנחנו עצמנו נוהגים במידות האלה. א', כי אז ממילא הקדוש ברוך הוא גם נוהג איתנו במידה הזאת, אבל אולי אפשר להסביר את זה קצת יותר. דיברנו בעבר בשיחה, דווקא זו הייתה שיחה בבני ברק, בוועד, בימו לפיתי לוסכו, על הרעיון הזה של מתן תורה. כדי להגיע למתן תורה, עם ישראל היו צריכים את המידה שנקראת תומת ישרים תנחם, נכון? הצדוק ישאל את רובה, איך העזתם להגיד ונעשה ונשמע? עם מבזיזה דקדמיסו פומייכו לאודנייכו עדיין בבזיזוסייכו קיימיסו. רואה את רובי יושב ולומד, יורד לו דם מהאצבע. אז הוא אומר, עם פזיז שהקדמתם פיכם לאוזניכם, אמרתם נעשה ונשמע לפני ששמעתם מה מציעים לכם בכלל. עדיין אתם בבזיזותכם, תראה איך אתה מתמסר לתורה עד כדי כך שיורד לך דם מהאצבע. מה, לא אכפת לך? אז אתם פזיזים. מה עונה לו רובי? ענן דסגינן בשלימוס, אנחנו שאנחנו הולכים בתמימות, כסיב בון כתוב בנו, תומס ישורים תנחם. אתון דסגיסם בקלקלת, כסיב בחוס, אלף בקדים ישודים. דיברנו אז, הרב שטיימן אומר את הרעיון הזה, שהמידות הטובות הן הבסיס להגיע למתן תורה. אותו צדוקי שואל שאלה, בסדר? הוא שואל, איך אתם מעיזים? מה התשובה? מה רובי עונה לו? אומר, אתה יודע, רובי עונה לו, אתה יודע מה הבעיה שלך? שאתה עצמך אף פעם לא עושה חסד. אתה עצמך אף פעם לא מסוגל לוותר משלך למישהו אחר. ולכן אתה לא מסוגל להאמין שיש מישהו או משהו בעולם שמסוגל לוותר משלו ולתת למישהו אחר כי הוא אוהב אותו. אצלך הכל תמיד כדאי לי, משתלם לי, אני עושה כי אני ארוויח מזה משהו. אם אני לא take advantage, אם אני לא ינצל, אם אני לא אגזור קופון מהסיפור הזה, אני לא אעשה כלום. ולכן אתה לא מסוגל להכיל את זה שהקדוש ברוך הוא ברחמיו, בחסדיו, בחנינותו, באריכות אפיים שלו, בא ונותן לנו מתנה כל כך נפלאה. אם הוא נותן לי משהו, הוא בטח בא לנצל אותי. ואתה מסכן. אתה באמת מסכן. אתה סובל. זה סבל אמיתי, ואני מבין את הסבל שלך. אבל תתעורר. תנסה להיות טוב. תנסה לעשות פעם אחת טוב למישהו אחר, בלי לרצות להרוויח מזה כלום. לוותר, כי אתה רוצה לתת. אתה תגלה שיש דבר כזה בעולם. אתה תגלה שיש טוב בעולם. לא הכל רע, לא הכל חשוך. לא כולם מנצלים את כולם כל היום, וכולם בטח הוא עושה, בטח הוא מרוויח מזה משהו. לא, יש מציאות אחרת. אין דרך לגלות את זה שיסתכל על אחרים. תמיד אתה תהיה חשדן. אבל אם אתה עצמך, תוותר מעצמך, תיתן פעם אחת משהו למישהו אחר, לא מתוך רצון להרוויח משהו, אתה פתאום תגלה, תתחיל לשום חמצן, תתחיל לשום אוויר נקי בעולם. יש טוב בעולם, והטוב הזה הוא מאוד גדול. הוא אני טוב, העולם סביבי טוב, אנשים סביבי טובים, ההורים שלי טובים, השכנים שלי, החברים שלי, והקדוש ברוך הוא טוב. זאת הדרך להגיע למתן תורה, להיות מסוגלים, לעמוד לפני השם, ולהגיד, הקדוש ברוך הוא, אתה אבא אוהב ורחמן, אני פשוט סומך עליך. אני יכול להגיד נעשה ונשמע, ואני יודע שאתה בטח תוביל אותי למקום הכי טוב והכי מקסים והכי יפה שיכול להיות בשבילי. טוב, הערכנו בזה אז להראות את הנקודה הזאת. אבל גם פה אותו דבר. אנחנו צריכים בעולם לגלות כמה הקדוש ברוך הוא רחום, חנון, ערך אפיים. איך עושים את זה? התפיסה המקטינה, מייאשת, שבה האדם חי בדרך כלל, לא נותנת לו אפשרות לראות כמה הקדוש ברוך הוא רחום, חנון, ערך אפיים. כדי שבאמת נצליח לראות את הרחום חנון ערך אפיים בעולם, אנחנו צריכים בעצמנו להיות משהו, משהו, מילימטר, גרם, מיליגרם, בסדר? של רחמנות, של חנינה, של אריכות אפיים. ואז אנחנו מסוגלים לראות שהדבר הזה קיים בעולם. אז נכון, אצלי זה קצת, אצל הקדוש ברוך הוא זה הרבה הרבה יותר. זאת הדרך להכיר את הקדוש ברוך הוא, וזאת הדרך לגלות את מה שתכלית כל הבריאה כולה לגלות. זה הדבר הזה. ומשם האדם גם מסוגל להתמסר לקדוש ברוך הוא, מסוגל ללכת אחריו, כי הוא יודע שיש טוב אמיתי, יש טוב נצחי, ולטוב הזה כדאי, שווה, וזה הדבר הכי נכון, גם אם זה לא כדאי ושווה, זה הדבר הכי נכון זה להתמסר אליו, למרות שזה גם מאוד מאוד כדאי ומאוד מאוד שווה. הרעיון הזה אומר לנו המוריניים, בעצם התכלית של כל הבריאה, התכלית של ישראל, התכלית של התורה, התכלית של הכל, זה לגלות להכיר אותו יתברך. וזה אי אפשר, כי אם על ידי הידבק במידותיו יתברך, לעשות את זה בפועל, כמאמר רבותינו ז"ל, מהו רחום, אף אתה רחום, ועל כן, ועל ידי זה, יכולים לבוא אליו יתברך. אומר המוריניים, מה היה הסיפור פה עם היוונים? מה קרה עם הקור, עם החפי, שלא מצא מקום לחנות, ועכשיו כן מצא מקום לחנות? אומר הקלקול, כמו שכותב כבר רבך, לא התחיל מהיוונים מבחוץ. זה התחיל כי נתרשלו בעבודה. היה קלקול פנימי. והקלקול הפנימי הגיע שאנחנו למדנו תורה ועשינו את העבודה, אבל לא מתוך מקום של הכרה ברחמנות של הקדוש ברוך הוא, לא מתוך מקום של הכרה בחנינה של הקדוש ברוך הוא. ואז כשנכנסו יוונים להיכל, היו בסוד נפילת השכינה כביכול, ונתגברו הקליפות. למה? כמו שהוא אומר בהמשך, מפני שלא אחזו ישראל ביוד ג' מידותיו. ובבוא מתתיהו כהן גדול, שהיה צדיק גדול, והוא תיקן את מידת המלכות, ולימד דעת את העם לאחוז במידותיו יתברך, לימד אותנו להיות יותר ברחמים וחנינה ואריכות אפיים, מהו רחום, אף אתה רחום, מהו גומל חסדים, אף אתה גומל חסדים, ונתעלית כביכול מידת מלכות. ואז הקדוש ברוך הוא נהיה מלך על כל הארץ, מתגלה מידת טובו, זה מלכותו, מתגלה מידת טובו, ונתבטלו כל הדינים, ועל ידי זה ניצחו את היוונים. זה מה שהביא אל הניצחון. בלשון קצת אחרת, כותב את זה המריניים בסמך ליב על שבס, הוא כותב, ואז בימי היוונים, על המילים תת בקטפי, אומר ואז במאה היוונים, מפני שנפלו מהירת הרוממות באה למהירת העונש, שיעבוד היוונים, ומתתיהו כהן גדול תיקן זה, שהבין שכל זה היה מפני שהעירה מצטמצמה לבחינה תחתונה, די שיובה על ידי זה לשורשו, גילה להם יירת הרוממות, ואז עלתה להם יירת העונש ונתקה בשורשה. זאת אומרת, לתקן את היראה, את המלכות, ולמקום גבוה יותר, וממילא זה קרה. פה בעצם מדובר, כמו שהוא אומר, להמשיך הערה של י' ג' מידות של רחמים. להמשיך, לא אחזו בי' ג' מידות, פשוט לאחוז בי' ג' מידות, וממילא זה מתוקן. מסביר עכשיו המוריניים לפי זה את דברי הגמרא בשבת, כשהיא שואלת מהי חנוכה, וזה כשנכנסו, תימאו כל השמנים. אומר, טוב, מה זה שמן? שמן זה חוכמה. חוכמה נקראת שמן. כי אנחנו חושבים שמן זית מחכים. השמן זית הזה שמחכים, כן, כמו שהגמרא אומרת בגמור במנוחס, הגמור במנוחס ששמן זית מחכים, רצה לומר שתימאו כל החוכמות, אפילו חוכמת התורה, שזה השמן נטמעה כביכול. למה? כי הלימוד עצמו היה באופן שלומדים בפניות ובגדלות, מטרות לא נכונות בלימוד, באופן של גאווה, ואז החוכמה, ולא במטרה להידבק בהשם יתברך, כן? ממילא נעשה נפילת השכינה, ונמשכו על עם ישראל כל מיני צרות וכל מיני דינים. איי, קיצור, זה תורה שכזאת שלא מאיר בה מידת המלכות ושלמות, כן? שואלים ילכו בו, כמו ששמעתי מהחברוסה שלי, כן? שואלים ילכו בו, השואל הוא גם כן כאילו חכם, אבל לא חכם אמיתי. זה חוכמה שקרית, חוכמה טמאה, חוכמה לא אמיתית. שואלים הלכו בו בתוך הדבר הזה, במקום להיות באמת בקדושה, שלומדים בפניות וגדלות, כן? וכשגברו בית חשמונאי ומצאו פח אחד, אחד גימטריה י' ג' וה י' ג' הזה היינו לאחוז בי' ג' למידותיו יתברך, שזה האמצעי להכיר את השם יתברך. זאת אומרת, הם עברו ללמוד תורה חדשה, תורה של רחמונו עומר, כמו שזה מובא תמיד בחזל, רחמונו עומר, הרחמן הגדול אמר. תורה כזו, תורה שרואים בה לאורך כל הדרך את רחמונו עומר. התפקיד של כל הבריאה, הסיפור של כל הבריאה, זה לגלות כמה הקדוש ברוך הוא רחום וחנון. והדבר הכי גדול והכי קדוש בבריאה זה תורה. תורה חייבת להיות תורה כזאת שמגלה את רחמונו עומר בכל רגע ורגע. לכן חז"ל באמת מתבטאים תמיד בצורה הזאת. פה היה חיסרון שלא היו דבוקים בי"ג מידות של רחמים, וממילא המלכות רחמנא ליצלן היה מצב של גלות השכינה, ואז חזרו, הגיע מתתיהו כהן גדול ולימד את העם לחזור לתפוס בפח אחד גימטריה י"ג, לאחוז בי"ג מידותם יתברך. וכמו שהבאנו מקודם מהמהר"ל, שזה גם אחדות עם ישראל, להיות פשוט בחסד של רחום וחנון כפשוטו אחד לשני, והדבקות הזאת מביא להכרת הבורא. נמשך המשכה גדולה של אור גדול אל המלכות. כשנמשך המשכה גדולה של אור אל המלכות, ממילא נהיה הכל במצב של תיקון, ולכן פרצו היוונים י' ג' פרצות בהיכל, כמו שכתוב במשנה במידות פרק ב' משנה ג', היינו מפני שלא אחזו בי' ג' מידותיו יתברך בתחילה, ועל ידי זה נפלה מידת מלכות כנל ונתגברה בקליפה. אז היה להם כוח לפרוץ י' ג' פרצות בהיכל, ואחר זה כשחזרו לאחוז במידת השם יתברך, התעלתה חזרה מידת המלכות שכוללת את כל המידות, נתפרדו כל פועלי אבן ואבן. אז מה בעצם קורה אז? חנו חפי, חנוכה. היה חניה ותיקון למידת המלכות, כי חזרו עם ישראל להידבק בי"ג למידות של רחמים. בקטע הבא, המוריניים מדבר על הנקודה הזאת של המאור שבתורה. הם למדו תורה בשכל קטן, ולא היא באופן של מאור שבתורה, כי המאור שבתורה זה תורה כזאת של רחמונו עומר. טוב, בוא נסכם קצת מה שהיה לנו פה. באמת, הוא התחיל עם מהי חנוכה. זאת אומרת, מה זה חנוכה? חנו חפי, אז חנו ביום חפי. אבל אומר, יש פה גם רמז שחנתה גם מידת המלכות שהיא נקראת חפי. כי מידת המלכות זה כה יהיה, שכינה, הקיבוץ של הדברים. ופה יש כוח של צדיק שמתקן את עצמו וממשיך שפע גדול אל מידת המלכות. בסדר? והצדיק הזה, מידת היסוד, כן, הכוח של מלך יוון, אנטיוכוס, יוסף הצדיק, שזה הכוח של התיקון הזה, ואומר כי התיקון הזה, בסדר, וכמו שהוא העריך לבאר את זה, וממילא העולם הרי נברא בשביל לגלות את הרחום חנון ערך הפיים, ובני ישראל כשלא היו מחוברים ללימוד של רחום חנון ערך הפיים, היו עסוקים בתפיסה חיצונית של דברים, תפיסה, כן, לא עמוקה של דברים, שזה בעצם עוד פעם הכוח של יוון, דימו היווני, כמו שכותב הרמב"ן פרשת אחרי, דימו היווני וחבריו הרשעים שרק מה שנתפס בשכל שלהם הוא זה שבאמת קיים, וממילא גם מזלזלים בנקודות של רחמנות, של חנינה, כל דבר כזה שהוא מעבר למה שנתפס בעין, כמו שאותו צדוקי מזלזל, כן, סלף בוקדים ישדם, אפילו האלילים שלהם, הסיפורים שלהם זה רוע, אכזריות ורשע. ולכן הם לא מסוגלים להכיר ברחום, חנון, ערך אפיים ורב חסד ואמס. אבל ואז כשבני ישראל קצת לקויים במידות יווניות, לא מחוברים ליהוד גינו מידות של רחמים, אפילו התורה שלהם הופכת להיות תורה של חוכמה. תרגמו את התורה ליוונית. וחשך העולם שלושה ימים, הירד חושך נוראי, חושך על פני תאום, זו מלכות יוון שחשיכה עיניהם של ישראל, היא תרגמה את התורה ליוונית. זאת אומרת, את החוכמה החיצונית של התורה, את היופי, את הקונץ, את השטיקלח, כאילו מה, זה מתאים לזה, זה מתאים לזה, את הידע יש פה. אבל את החיבור הפנימי, את הרחמון העומר, זה נעלם, זה מסתלק, לא רואים את זה. את הרחמון העומר של התורה, אי אפשר לראות דרך תרגום. ואת הדבר הזה, בני ישראל, על ידי מתתיהו, שמאחד את בני ישראל חזרה יחד, מראה את הנקודה הפנימית שבתוכם, עד כמה הקדושה תמיד נמצאת בתוכם, ממליכים את הקדוש ברוך הוא עליהם, וחוזרים להביא את הרחמון העומר לתוך התורה, מביאים חזרה את המידות הטובות, את הי"ג מידות של רחמים בהנהגה שלנו, ומגלים את ההכרה הפנימית בי"ג מידות של רחמים, רחום, חנון, ערך אפיים ורב חסד, והאחד הזה, העם זו יוצרתי לי, תהי לא שיא ספרו, מגלים את כבוד שמיים בשלמות, ואז חנוכה, חנוכה פי, מידת המלכות, השכינה הקדושה, חוזרת לשכון בבני ישראל, בהשראת השכינה, ואז מאיר אותו נר, שעליו נאמר שהוא עדות לישראל, עדות לישראל, הנר מערבי, הנרות המנורה, הם עדות לישראל שהשכינה שורה בתוכם. והשם יעזור, שנזכה גם אנחנו, להתחבר לתורה של רחמן האמר, להתחבר לתורה שמגלה את הי"ג במידות של רחמים, לנהוג בעצמנו בי"ג במידות של רחמים, וכך להכיר ולראות עד כמה הקדוש ברוך הוא רחום חנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, ונזכה גם אנחנו לעדות שהשכינה שורה בתוכנו, עדות לישראל שיעיר לנו בקרוב, ימי שיר ורננים בגאולה שלמה.